מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של ועדת הבחירות, הפודקאסט הפוליטי מבית מקור ראשון. אני נתן זכריה, איתי עטרה גרמן, מה שלומך?
שלום נתן, הגענו, מה שנקרא לישורת האחרונה, אבל זה כבר לא האחרונה, זה כבר האחרונה.
כבר אחרי, די כבר אי אפשר.
ממש, יום אחד לפני הבחירות, יממה, ועוד כמה שעות ייפתחו הקלפיות. נראה לי שאין אדם, כי אנחנו במתח, ברור, אבל אם יש מישהו שהוא באמת במתח, זה שר התרבות חילי טרופר מהמחנה הממלכתי. שלום לך.
שלום, שלום, צהריים טובים.
איך אתה מרגיש
בימים אלה?
זמן כזה?
בסדר, האמת שאני לא, אין זה, זה מתח אישי, אבל מרגיש, אנחנו מאוד ממוקדים במשימה.
אחד הח"כים אמר לי אתמול, אני מרגיש כמו ביום כיפור.
לא יודע, אני פחות, באופן כללי, אני טיפה פחות עובד מהרגש. לא יודע אם זה טוב או רע, אבל אני מאוד ממוקד במשימה, יודע מה צריך לעשות. זה חשוב לי מאוד מאוד, אבל זה להט אחר כזה.
נכון. התחלתם את הדרך מאוד מאוד מוקדם. יחסית יצאתם לקמפיין הרבה לפני שאר המפלגות האחרות, וזה היה כחלק מהחיבור עם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט וגדעון סער. היום, במחשבה לאחור, יכול להיות שזה לא הניב את מה שרציתם להביא?
אני לא יודע, אני באמת חושב שצריך לחכות עם המסקנות לאחרי מחר בלילה, זה כאילו קרוב, אבל זה כל ההבדל. מחר בלילה נהיה יותר חכמים, בני גנץ ישבתי איתו שבוע שעבר, סתם ישבנו לאיזה קפה כזה, אז שאלתי אותו מה שלמה, אמר, תקשיב, זה השלב הזה שבו מסתערים, ואין זמן לשאול שאלות, הרי כל יום אני אקבל בוואטסאפ 700 הצעות, תעשו ככה, תעשו אחרת, היית צריך ככה, אין לנו זמן.
גם היום, כולל היום שיש הצעות, מה עוד אפשר לעשות?
אולי הצעות עבודה.
אנחנו מאוד מאוד ממוקדים, וצריך להסתער קדימה. יש כאלה שלא שירתו בצבא, אז הם פחות מכירים את זה, אבל לאלה ששירתו בצבא הם מכירים את החוויה הזו.
אוקיי, אז הנה הקיצה מספר אחת כבר.
לא, כבר נתתי את הדימוי.
בוא נדבר על אלה שלא שירתו בצבא. איתמר בן גביר רוצה להיות שר לביטחון פנים.
קודם כל, אני שחקן של הדמוקרטיה, ואני מחבב, כל החלטה שתהיה, אני לא חושב שצריך להחליף את העם, אני אוהב את העם, משהו לא יחליט, מקובל עליי. אותי זה מאוד מדהיג, אני לא חושב שיש משהו בניסיון שלו שמכשיר אותו לדבר הזה. אני חושב שהוא מייצג קצה בשדה הפוליטי הישראלי, ואני חושב שזה לא נכון לישראל שהוא יהיה בתפקיד.
יש כאן כאלה שיגידו שעומר בר-לב ייצג קיצון שונה בציבור הישראלי.
אני לא יודע אם הוא יצא קיצון, אבל עומר בוודאי בא, ואני לא נותן לעומר ציונים על תפקידו וכו', גם לא מהמפלגה שלי, אבל עומר בא אחרי ניסיון הרבה יותר, אתה יודע, הוא היה, אפילו בבסיס, הוא היה מפקד סיירת מטכ"ל, הוא ניהל כמה חברות, אם יש משהו, יש משהו באבולוציה הראויה, הצנועה של החיים. אתה לא קופץ מיד, אתה לא סמוטריץ שר ביטחון, ולא איתמר שר ביטחון פנים, למרות שאני אומר לך...
אז תן לי לשאול את זה אחרת אולי.
אגב, בעיקר שאני מסתכל על אלטרנטיבה, אני אומר, רגע, גדי איזנקוט, שהיה רמטכ"ל, 40 שנה ניהל את האופרציה הכי גדולה בישראל.
בסדר גמור, אבל אתה לא היית זמר או כוכב בשביל להיות שר התרבות, ומרב מיכאלי לא הייתה נהג אוטובוס כדי להיות שרת התחבורה. ולכן שאלת הידע הביטחוני היא לאו דווקא רלוונטית למשחק הזה. אתה לטענתי, אתה לא אומר את הסיבה האמיתית שבגלל אתה לא רוצה שהוא יהיה שר ביטחון.
לא, אני אגב לא מרגיש שהתחמקתי, אבל אני תכף אגיד גם על זה. אחד, אני ניהלתי את אגף התרבות, החינוך והרווחה בירוחם. וניהלתי כמה דברים בחיים, אני לא באתי לספר על הרזומה שלי, אבל אני כן חושב, אני מסתכל גם על עצמי, לא רוצה להסתכל על אחרים. אני מרגיש שעשיתי כמה דברים, ומול עצמי יותר בריא לי ערכית לבקש או לעמוד במצב של ניהול דברים ברמת מדינה. ועדיין גם אני תמיד מרגיש שאני עוד עושה טעויות ויש לי עוד דרך לעשות. ויש הבדל בין כל הנושאים לבין נושא ביטחון ישראל. בסדר? גם שבצד סמוטריץ' היה שר תחבורה, ואומרים שהוא היה שר תחבורה טוב, ואני מאמין לזה, אגב, הוא איש רציני, אין לי משהו רע להגיד עליו ברמה אישית. עדיין, ביטחון ישראל זה סיפור לגמרי אחר. לא רק בגלל הממד הערכי, איפה שירת בצבא וכמה זמן שירתת, זה סוגיה בעיניי, בלי קשר ערכית. אני גדלתי בציונות דתית, שמעריכה שירות משמעותי, שמעריכה שירות מלא, אבל זה עניין אחר. גם בגלל העובדה הפשוטה, שלנהל את ביטחון ישראל, אתה חייב שם דמות מנוסה בעניין הזה. שלפעמים אין, אז תמיד מתפשר, אבל למה להתפשר על ביטחון ישראל? יושב בני גנץ, ניהל, היה בסיטואציות הכי
אני מבינה אותך, במוקבות. הסיבה שלכם בסוף, לנהל את הקמפיין הזה, ובכלל לדבר,
בידיים של מישהו,
לנהל את הדבר הזה על הצבא,
אותו לתפקיד.
כל הדבר הזה של הצבא, המיליטריזם הזה, הוא בעצם להקטין ולזלזל באנשי הציונות הדתית, שאני משערת שיש לא מעט משכניך, קרובי משפחתך, חבריך, שככל הנראה מצביעים למפלגה הזאת.
אבל למה, רגע, אחד זה לא מיליטריזם. אנחנו צריכים להגן על המדינה הזו. איך זה נהיה שבציונות הדתית, אני אגב לא אהבתי שהיה הרצה של גנרלים, של כל מי שסרט בסרט מטכ"ל הוא בכך קדוש, לא. אבל מאוד,
אני חושב ש... אתה התחלת ואני הייתי בסרט מטכ"ל,
אני לא הייתי בסרט.
שני הבוסים שלך גם.
לא, אני אמרתי, אנחנו שירתנו בצבא, ואני חושב שצריך להיזהר ללכת מקצה אחד לקצה שני, מקצה אחד שהסתנבר אולי בחלק מהמקומות מאנשי צבא, לקצה שני שמזלזל בזה ומבטל את זה. אני גדלתי בציונות דתית שזה היה ערך לשרת בצבא, וכיבדו את הדבר הזה.
ומה עם ערך ל...
רגע, שנייה. אחד, אז זה לא מיליטריזם. זה שאנחנו נלחמים על הארץ הזו, זה מיליטריזם. זה שאנחנו צריכים, שאת ואני עכשיו יושבים באולפן פה, בזכות הרבה חיילים שנמצאים בחזית, זה מיליטריזם. זה הבנה פרקטית של המציאות. אחד. שתיים, אני ממש, ממש לא העליתי את נושא הביטחון כדי לדאוג למישהו. לא הבנתי איך קישרת בין זה לבין זה. אנחנו חושבים שביטחון ישראל זה דבר רציני, שראוי שמי שיוביל אותו, זה אנשים מספיק מנוסים.
בכל זאת, מה אתה חושב על אנשים שכן?
איך זה מקטין מישהו? אני חסיד של הבעל שם טוב בעניין הזה. מי שרוצה יגיע גבוה בחיים, שיבנה לעצמו גיבה, ולא יחפור לחבוך עובר. אני לא שמעת ממני מילה אישית, גם לא תשמעי, גם אם תעשי את הפודקאסט הזה עוד שעתיים איתי, מילה אישית רעה שלוהגת לא לבצל, לא להתאמר, זה לא השפה שלי כלפי אף אחד, גם לא כלפיהם. זה סופר ענייני. אגב, זה גם לגיטימי בעיניי, כשהם באים ומצד שני, מעלים טענות ענייניות, כל עוד זה לא יורד לביזור.
תן לי רגע, תן לי אולי גם את המקום שלך לימוד תורה, שגם בציונות הדתית,
ערך מאוד גדול. מה זאת אומרת? גם אני לומד תורה, גם אני קובע עיתים לתורה. אפילו, אגב, בני גנץ, כל שבת קורא בפרשת שבוע. זה לא, בדיוק זה הציונות הדתית. זה גם וגם. אנחנו בחרנו לא לחיות בחיים של או-או. אנחנו מסוגלים להחזיק גם את הדבר הזה וגם את הדבר הזה. זה לא קשור למיליטריזם, זה לא קשור ללאג, זה כן קשור לסדר עדיפויות, כן לניהול נכון וכן לעולם ערכי.
טוב, בוא נדבר אולי על משפט מעניין שאומר אתמול גם בני גנץ. טוב, הוא אומר כאן, שמאל בעיניי זה לא כללה, אבל לא רק. השמאל בישראל חושב שהפתרון שתי מדינות לשני, שהפתרון הוא שתי מדינות לשני עמים. אני נגד זה. זה לא ממש מסתדר גם עם מסרים שאייזנקוט אמר ברעיונות אחרים, שהוא כן בעד חתירה לשתי מדינות לשני עמים.
זה מסתדר מצוין, כי... תראו כמה מדהים זה שגם את קונה את זה, שגדי אייזנקוט אמר איפשהו תומך בשתי מדינות. אני אומר לך מה שאמרתי, לא מזמנתי באיזה מכינה, גם מישהו אמר לי זה. אמרתי לו, אין בעיה, תקשיב. הוא לא אמר את זה, וכשתמצא לי את האמירה הזו...
אני אראה לך כתבה בוואלה, שבה הוא מתראיין לצבן
כפית, לייצר שתי ישויות.
נכון, לייצר הפרדה. לייצר הפרדה זה לא שתי מדינות, זה שני עמים.
לא. ואני מתפלא שזה מה שאת באמת קונה. תגידי, לייצר הפרדה. לייצר הפרדה, שאגב, רוב הציבור הישראלי רוצה הפרדה, זה בכלל שתי מדינות. הרי גם בגין, גם נתניהו, בטח רבין, עשו פעולות שכל הזמן הם אמרו, לא תהיה שם מדינה פלסטינית, אבל להפריד בין הישויות, בוודאי ברמה האזרחית, בוודאי. עכשיו, גם אם תמשיכו להגיד אלף פעם, שאנחנו בעד שתי מדינות לשני עמים, נאמת אתכם עם האמת הפשוטה, לפעמים יש אמת פשוטה. שניהם, למרות שתאמיני לי, מיטב החוקרים ישבו על ארכיונים וחיפשו, לא מצאו, גם את לא תמצאי. ולשאלתך, אז מה הצעתנו? אנחנו חושבים שכל מי שמוכר לציבור הישראלי פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, מוכר להם אשליה. גם מי שמצד ימין אומר להם, אני יודע לפתור את זה בריבונות וסיפוח, זה לא קרה בתנאים הכי עידודתיים, וגם מי שמוכר כמו... שנייה, רגע,
אני אסיים. באותה נשימה, גנץ אמר, אנחנו לא נהיה כובש על הפלסטינים.
אבל שאל אותי, שאלתי שאלה. וגם יאיר לפיד, שאמר לפני כמה שבועות באום, הפתרון הוא שתי מדינות לשני עמים, הוא גם מייצר אשליה. לא זה יכול לקרות, ולא זה יכול לקרות. אני חושב, אני לא רב עם אנשים על החלומות שלהם. גם אני כל בוקר בתפילה מתפלל על ארץ ישראל ועל כל שלי. אבל אני מדבר איתכם על המציאות, ואני חושב שמנהיגות, למרות שזה לפעמים הרבה יותר מרהיב להבטיח פתרון, היא צריכה להגיד ביושר לאנשים כשאין פתרון. אין פתרון באופק הנראה לעין לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ולכן מה אנחנו מציעים? אנחנו מציעים לעבור משפה של פתרון לצמצום. הרי אם מישהו היה בא ואומר לך, אני יודע לפתור את בעיית טענות הדרכים, להוריד מ-350 הרוגים, אני אגיד לך, לאפס, היית אומרת, לא, תקשיב, זה לא אמין. אבל אם מישהו היה אומר לך, אני יודע לצמצם בתוכנית טובה, מ-350 ל-250, היית אומרת, זה מישהו שאני מוכנה להקשיב לו. אנחנו מציעים לצמצם, וזה אומר דרך פעולות של שיתוף פעולה כלכלי, זה אומר דרך הפרדה, נגיד, בתנועה, קשרים, מחלפים, יש לנו תוכנית, התנועה לא תעבור ביחד.
השר טרופר.
יציאה אחרת לירדן. יש תוכנית מפורטת בעניין הזה שאומרת, אי אפשר לפתור, אבל יש לנו אחריות לצמצם ולהציל חיי אדם.
אבל השר טרופר, שנייה, אתה במפלגה
ששר
הביטחון בני גנץ. אנחנו רואים דווקא עלייה במספר הפיגועים בשנה האחרונה. אז בעצם אתם לא מבטיחים לצמצם, אתם מבטיחים לצמצם, אבל לא מצליחים.
אז אני אגיד לך, קודם כל, סיפור הוא לא חדש. משחר הציונות, למעלה מ-100 שנה, אנחנו נאבקים מול אנשים שלא רוצים שנהיה פה, ובטח 170 שנות
מדינה. יש עלייה בשנה האחרונה.
הורגים אותנו ורצחים. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד כואבת, ויש עלייה. אני לא מתחרחש, אני חי את המציאות הזו, אני יושב בקבינט, אני מבין בדיוק על מה אנחנו מדברים. אבל זה סיפור חיינו פה. לנצח יהיו פה אנשים שירצו לפגוע בנו. ובדיוק כמו שאני לא עשיתי פוליטיקה כשאצל נתניהו היו פיגועים, או זה, לא צריך גם לעשות פוליטיקה הפוכה. אני לפחות...
פוליטיקה זה החיים שלנו.
עכשיו, יפה. מול הדבר הזה, צריך להגיב בצורה נחושה אל מול העלייה בפיגועים שאתה מתאר. גם יש עלייה עצומה בהיקף הפעילות של צה"ל. אתה מדבר איתי כשלמעלה מ-150 מחבלים חוסלו בחודשים האחרונים, למעלה מ-1,500 פיגועים. צה"ל עושה פעולות, אני הייתי שם, בתוך קסבה של שכם, והמפה של ג'נין, מקומות שהוא בדרך כלל לא היה נכנס אליהם, במבצעים, ראינו שבוע שעבר בשכם נגד גובה הראיות, ראינו כשהוא היה צריך לעשות זה בעזה מול הג'יהאד האיסלאמי, אתה יודע, הרבה אנשים ישבו באולפנים ובפודקאסים והסתירו איך איבדנו את ההרתעה, בזמן הזה צה"ל ומערכת הביטחון בהנחיית גנץ, צריכנו פעולה, וזה נגמר בטילים בקומה חמישית בתוך בניין בעזה וחיסול כל בחירי הג'יהאד האיסלאמי. ביטחון ומלחמה בטרור עושים במעשים. בשקט, בהיגיון, בתחבולה, בתבונה, לא בכל מיני סרטונים נחמדים. ולכן אני מעדיף דמות אחראית כמו בני גנץ, שאנחנו רואים, זה כואב, על כל אחד שאיבדנו, המשפחה שלו, אתה יודע, זה משפחה שנחרבה, ואני לא רוצה להמית לרגע בזה. אבל זה סיפור חיינו כאן, ומול זה צריך להגיד בצורת עקיפה.
טוב, קצת אולי פוליטיקה, בכל זאת.
עכשיו לא עסקנו בנושא.
כן, אתה עדיין חושב שהסיכויים של גנץ הם גבוהים להקמת ממשלה?
אני חושב שאנחנו בפלונטר גדול, אני חושב שכולם יתקשו, אבל אם יש מישהו שיש לו סיכוי להוציא אותנו מהפלונטר הזה, זה רק בני גנץ.
רציתם אבל לעשות איזשהו מרוץ משולש, והמרוץ המשולש הזה לא הצליח, כי לא הצלחתם להגיע למספר המנדטים הקרוב ביותר, נקרא לזה, ליש עתיד, ולהציב אלטרנטיבה. וגם אנחנו רואים את זה בסקרים, שבסקרים האחרונים שסקרו, היו שני גושים, גוש בראשות בנימין נתניהו וגוש בראשות יאיר לפיד. אז איך זה יכול לקרות?
אני אחד לא מקבל את חלוקת הגושים הקלאסית הזו, אני לא, אנחנו שייכים, אנחנו במרכז הישראלי. אחד. שתיים, תוצאות של סקרים זה נחמד, אני מחכה למחר בלילה, אני...
ומי כמוך יודע?
בבחירות, באתי להגיד, בבחירות הקודמות, יום וחצי לפני, אנחנו התנדנדנו, היינו באזור 4-5, אמרו לנו למה אתם רצים, סיימנו ב-8, מפלגה שנייה בגודלה בקואליציה.
כמה עכשיו תסיימו?
לא יודע.
היית אומר את זה גם לילד שקד?
תכף נדבר על הילד, אני רק אשלים על הדבר, אין לי בעיה, אני רק רוצה להשלים על הדבר הזה, ולכן אני מציע לחכות למספרים הסופיים. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שבסוף, מי שמקים ממשלה, זה לא רק מי שרוצה, או אפילו לא רק מי שיש לו הכי הרבה מנדטים, זה מי שיכול. עכשיו נתניהו, אנחנו, יאמר לזכותו, הוא לא מתשתש, הוא אומר, אם אני אקבל 61, זו הממשלה שלי, חרדים, בן גביר סמוטריץ', זו ממשלה שמאוד מדהיגה אותי, ובינתיים הוא 4 פעמים ניסה להגיע ולא הגיע, וגם עכשיו לפחות לפי רוב הסקרים הוא לא שם, אבל נחכה ונראה. האופציה השנייה זה יאיר לפיד, שהוא בשום קונסטלציה, פשוט אין לו במספרים, אני מעריך אותו ברמה האישית, אבל זה כמו להצביע לבחירות שישיות. האדם היחיד שיכול לשבור את הבלוקים האלה, ואני לא מוכר שלו, אם החרדים יהיה להם 61, בינתיים בוודאי שמעדיפים אותו.
אבל גפני מנהל איתכם מגעים, דרך רונן אביאני, היועץ של גנץ?
אנחנו מדברים היטב, יש לנו ערוצים פתוחים איתם, אגב, הם גם בחוץ, תשימו לב לטון שלהם, הם מאוד זהירים כלפינו, ושוב, הם מעדיפים נתניהו, אם לא יהיה לנתניהו 61, ועד היום לא היה לו, אין ספק שהם יפתחו אופציות חדשות, אגב, זה לא רק אני אומר, רוב הפרשנים, גם עמית סגל ואחרים שמבינים אותם היטב, אומרים שברור שהם יבדקו את האופציות, ושם האדם היחיד, שיש סיכוי, שישבור את הבלוקים, שמשני הצדדים יכולים להצטרף אליו, זה בני גנץ, קל זה לא יהיה, האם זה הסיכוי היחיד לצאת מהפלונטר, ולחסוך עוד בחירות ועוד בחירות, וסוף סוף גם להקים ממשלה מהמרכז, הרי רע לישראל בכל מקרה, ממשלה צרה שנשענת על איזשהו קצה, הרי אנחנו הגדרנו חד משמעית, לא נשב עם המפלגות הערביות, כל המשותפת או תעל חדש, כל... לא נשב איתם.
שאלה לא לשבת, השאלה אם להסתמך עליהם להרכבת ממשלה.
לא נסתמך.
רם, תעל חדש ובלד, אתה מכניס אותם באותה...
קודם כל, בלד אני מקווה שלא יעברו, אבל ודאי שהם יעברו, הם לא רלוונטיים. תעל חדש, אנחנו לא יודעים על זה, ואני חושב שכל מי שהיה חסר לו הסברים, אנחנו אמרנו את זה עוד לפני, אבל שמע היום את אופר כסיף.
אם מחר יאיר לפיד הוא זה שמקבל את המנדט, ועליו אתם תמליצו, יכול להיות שהוא ינסה להרכיב ממשלה בהסתמכות על המשותפת, מה אתם תגידו, אנחנו לא שם?
אחד, אני לא יודע אם נמליץ עליו, המועמד שלנו זה בני גנץ, אבל כן, אני אומר לך בצורה מפורשת, אנחנו לא נשאר בממשלה שיש בתוכה או נשענת מבחוץ על החבר'ה האלה, פשוט לא.
על הרשימה
המשותפת. ולכן זה מייתר. אז הבן אדם היחיד, שגם לא, זה התרגום הפוליטי של תפיסת עולם, שניסה לו לא לבנות ממשלה צרה שנשענת על הקצוות, זה רק בני גנץ. ולכן אני מאוד מאמין בדבר הזה.
אז איך אתה רואה את הממשלה הבאה? אם אתה צריך להרכיב אותה עכשיו.
תראה, כמובן זה למות תוצאות סופיות, אז אני רק אתן מתווה, כי בסוף אתה יודע, כולנו יכולים פה לעשות ספקולציות. בגדול, בני מציע לשבור את הבלוק, המפלגות החרדיות באות, לדעתי כל המפלגות, או כמעט כל המפלגות ש... לפיד, עבודה, מרץ וכו', הצטרפו לדבר הזה, יכול להיות שחלק מהם עם פנים מחורכמות, היו מעדיף משהו אחר וכו', אבל בסוף...
מה באשר לנתניהו?
בסוף אתה בוחר מול האופציות שיש, ואם יש להם אופציה של בחירות שישיות, ולהמשיך באופוזיציה וכו', אני חושב שהם יצטרפו, כל אחד
משיקוליה. מה
באשר
לנתניהו?
נתניהו אנחנו לא נוכל לשבת איתו. ואגב, את פיקרה אותי, אין לי סינת נתניהו, אני לא מבזה אותו, בוודאי לא את מצביעיו, יש עם הרבה זכויות, אני פשוט לא מאמין לו.
וציינת...
יש קונצנזוס אחד בציבור הישראלי הפוליטי, שמעתם את זה גם מדופן ימין, זה בעיית...
אתה רואה הבדל אגב בין בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר?
כן.
מה?
תדע, כמעט מכל בחינה, אני חושב שבצלאל, קודם כל, הוא איש הרבה יותר מנוסה ורציני. עושה כמה דברים, הוא מבין גם איך הפוליטיקה עובדת, לכן גם בדרך כלל נזהר יותר בהצהרות פופוליסטיות וכו'. את יודעת, הוא עשה צבא, הוא לא תמך בכל מיני, הוא לא תקף את ראש השבק במודעה בעיתון כחבר כנסת, יש לו, עכשיו יש בינינו פערים גדולים, שלא תביני לו נכון, יש לנו...
לא, כי לרגע אני כבר, בבחירות הבאות, הוא כבר מקבל שריון ב...
לא, שאלת, תראי, היתרון של בצלאל, שיש לו את איתמר, יש לי פערים גדולים מאוד עם בצלאל, שלא זה, אבל ברמה, אני, את שואלת אותי, יש הבדלים ביניהם? בוודאי שיש הבדלים ביניהם.
טוב, בואו.
דיברת על קונצנזוס, אני ראיתי בסטורי של חנוך דאום, ראיתי את זה במקומות אחרים.
אני ראיתי את זה אצל שבי רייכנר.
אוקיי. לפני כמה ימים ביקשתי מאנשי ימין לבחור מישהו שהם מערכים מגוש המרכז שמאל, ולהפך, קיבלתי אלפי תגובות, ובמקום הראשון, השר חילי טרופר, קונצנזוס ללא ספק. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?
אני לא יודע לדבר בשם אנשים, אני יודע... שאני משתדל מאוד, לפעמים גם אני טועה, אבל אני משתדל מאוד להתמיד בדרך הזו, בסוף הם באמת אחים שלי. אתה יודע, זה לא משפט שצריך להגיד, זה אמונה עמוקה, גדלתי גם בבית כזה, שבסוף אנחנו עם אחד, ויש יום לפני הבחירות ואחרי הבחירות, וגם יום לפני הבחירות אני משתדל לא לבזות או ללוג באופן אישי למישהו, אלא גם שיש לי מחלוקת עמוקה, סתם כי דיברנו קודם על סמוטריץ', אז אני אתווכח עם סמוטריץ', על תפיסת הרבנות, אני אתווכח איתו על שירות של בנות דתיות בצהל, יש לנו עמדה שונה. אבל אני לא אגיד משהו מעליב, או אני אשתדל מאוד שלא. ואת יודעת, אני מקווה מאוד שזה יהיה תדר בכלל בפוליטיקה הישראלית, זה לא צריך להיות עניין של ימין שמאל, זה איך מנהלים שיח.
ראית את הטור של ידיע מאיר בסוף השבוע האחרון?
ראיתי, כן.
הוא כותב שם תרומת הכליה המרגשת של חילי טרופר הצילה חיים של אדם, אבל שותפותו עם מחנה אוסלוגים עלולה לסכן חיים של אנשים. זאת אומרת, יש פה... הוא מציג את זה כסוג של... לא רוצה להגיד שקר, אבל סוג של... חילי טרופר הוא אדם מאוד נחמד, אבל זה לא סיבה להצביע לו.
קודם כל זה היה מאוד מתוזמר. זה ידידיה כתב, ומקביל זימרי, הופעתכם, מי כותב במקור אצלכם?
זימרי.
ובמקביל שרה עצני, והיו הרבה שהקוד היה אותו דבר, מין זוכרים את הקמפיין על טדי קולק, אוהבים את טדי, בוחרים אולמרט, אז מין אוהבים את חילי, אבל תיזהרו, מאחוריו יש. אז רוב הזמן השיח היה ענייני, גם אם הוא לא נעים לי, הטענות היו, זה, במקומות האלה אני חושב, חבל לי על השיח הזה של ידידיה, כי להאשים את האנשים שמאחוריי, כאילו אני מסתיר מישהו, שיסכנו חיים של אלפים, אתה יודע, זה אנשים שכל חיים שלהם רק מצילים אנשים.
אבל
אפשר לנהל את השיח הזה בלי זה, גם אין אוסלוגים אלא לפרק, וגם זה כמו שאומרים על מדינה פלסטינית. אתה יודע, לפעמים אנשים, יש מספיק מחלוקות ענייניות, בוא ננהל אותם.
אמרת מקודם, להעמיס
המצאות ודמיונות על הדבר הזה. הרי אוסלוגים אלן במשלה האחרונה אפילו לא עשו דבר אחד מדיני.
אתה עונה, אמרת מקודם שאתה פחות איש רגש, ואני כן רוצה לקחת אותך לשם, בסוף עברת תהליך לא פשוט של תרומת כליה, וזה, ובסוף זה מה שכותבים עליה.
לא יודע, אני גם תלוי איך אתה קורא אותו, אני קראתי ש... תראי, אני גם לא אוהב לדבר על עצמי. אז עשיתי את זה כי הצלתי חיים של מישהו, ויש כמוני עוד למעלה מאלף, רבים מהם מהציונות הדתית. אף אחד שהוא נכנס לניתוח תרומת קהילה לא שאלו אותו למי הוא מצביע, גם אותי לא שאלו. חבל, זה מה שמבאסתי. כי תרומת קהילה, כמו כל אחד שעושה חסד, גם עד ואתה וידידיה, בוא נשאיר אותה בצד. למה לרכב עליה באמירה פוליטית? אתה רוצה להגיד לי משהו פוליטי, תגיד לי משהו פוליטי. תשאיר את תרומת הכליה. אני לא השתמשתי מעולם בתרומת הכליה כסיפור. הדבר היחיד שהוצאתי, שתרמתי כליה כדי שעוד יתרמו, ולשמחתי באמת בעקבותיי ובעקבות אחרים שסיפור, תרמו אנשים מאז לא שמעתם אותי מדבר, אף פעם לא, גם לא ברמז, אני לא מסתובב עם זה.
זה יצא וזה קרה ערב הבחירות הקודמות, יש אנשים שחשבו שגם במערכת הבחירות הזאת, הוציא את הכלייה השנייה, אבל...
דעתי זה היה במערכת הבחירות הקרנית. בין שנייה לשלישית.
אבל לא, חס וחלילה שלא נדע.
לא, אבל חבל, חבל, אני אומר את זה בשני היבטים. גם למה ללכלך מעשה טוב, מכל צד אני אומר, וגם למה להעמיס אוסלו ג' מדינה פלסטינית על דיון שהוא לא באמת אמיתי. יש מחלוקות עמוקות ביני לבין ידידיה. בואו נשאיר אותם שם.
סחי יוטוב, אנחנו חייבים לסיים. תן לנו את ה... איפה תהיה מחר ב-10 ודקה.
יהיה במטה.
במטה הבחירות, ותעקוב משם.
כן, כן.
טוב, נאחל לך בהצלחה רבה, ותודה רבה שהגעת אלינו.
לכולנו, ואפרופו הדברים האחרים שאמרנו, גם ביום רביעי בבוקר, אנחנו צריכים לחיות פה ביחד.
זה נכון. גם אנחנו. תודה רבה, תודה רבה לאוהד רובינשטיין, לעדי שלם, לכל מי שערך והפיק את הפודקאסט הזה. אפשר למצוא את כל הפרקים במטר מקור ראשון ובהסקטים השונים ובאפליקציות. זהו, חג בחירות שמח.
כן, תודה רבה.
תודה לכם, תודה.
מקור ראשון, הסקטים.